אותה תרומה. הפרשה שבה בני ישראל מצווים על המשכן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. פרשה מאוד ענפה מסבירה איך לבנות את המשכן. אמות המידה של הארון, של המזבח, מה צריך, באיזה חומרים להשתמש. ממש בנייה לפרטי פרטים. באחד הפסוקים אנחנו רואים את התיאור של המידות של הארון. הארון, היו שלושה ארונות, שני ארונות של זהב וארון אחד של עץ. הארון שהיו בו לוחות הברית, המידות שלו היו בצורה הזו. המאתיים וחצי אורכו, המה הזו, המידה הזו. נכון שקצת יותר גדול לפי התנאים שהיו אז, אבל המה זו המידה, זה טפח, לא יודע לזה. המה וחצי רוחבו והמה וחצי קומתו. המידות כולם שבועות, כל המידות כולן שבועות. המאתיים וחצי, המה וחצי, המה וחצי. לא שלוש עמות, שתי עמות, שתי עמות. אלא המה וחצי והמאתיים וחצי. יש שאלה מפורסמת, מדוע באמת אהרון בנוי בצורה כזו? אהרון, מה הוא מייצג? אהרון מייצג את המקום של לוחות הברית, את המקום של התורה, המקום שבו שוכנת הקדושה והתורה. זה אהרון. אז יש תשובה בספרי המוסר, מה אומרים שם? דבר כזה מעניין. עמידות שבועות כדי לסמן לנו לתלמיד חכם שלמד תורה שנים רבות ועסוק כל הזמן במצוות, שתדע כל הזמן, כל עוד שאתה חי, תמיד תחשוב שאתה בחצי. תמיד תחשוב שלא הגעת, שלא נגעת בנקודה הסופית. לא הגעת לטווח שהקדוש ברוך הוא ציפה. גם אם תלמיד חכם הכי גדול. התלמיד חכם קל וחומר שעלינו, האנשים הפשוטים, שמוטלת עלינו המשימה הזו. להסתכל איפה אתה נמצא, איכן אתה עומד, ולא חס ושלום להגיע למסקנות קשות, קשות, שהנה, אני צדיק, אני מוכשר, אני חכם, אני גאון, כתבתי ספרים, עשיתי שיעורים, עשיתי ככה וככה, אני חושב ככה ואני עשיתי ככה, ועניתי תשובות לזה ועשיתי תשובות לזה. בשום פנים ואופן, תמיד תדע שהארון עצמו, שבו שוכנת התורה הקדושה, לוחות הברית האמיתיים, בנוי בצורה של המה וחצי, המאתיים וחצי. גם הוא לא שלם. המידות לא שלמות, תדע שגם אתה, תמיד תדע, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אתה לא שלם. יש לך לאן לשאוף, יש לך להתקדם. יש עוד להתקדם. ואחר אנחנו נסביר איך זה קשור אלינו, איך אנחנו יכולים ליישם את זה בחיים שלנו, ומה זה יכול לגרום לנו בעתיד. שומעים אותי בסדר? כי אני לא שומע את עצמי. ככה. לכל אדם בעולם יש שאיפות. כל אדם בעולם יש לו שאיפות. השאיפות של כל אחד ואחד מאיתנו שונות. יש כאלה שיש להם שאיפות להצליח בכלכלה, יש כאלה שיש להם בקריירה, לא אכפת להם מהכסף, יש כאלה שיש להם שאיפות להצליח בזוגיות, להקים בית, לא אכפת להם משום דבר אחר. יש כאלה שיש להם שאיפות בריאותיות, כל הזמן מתעסקים אך ורק בספורט, בתזונה נכונה וכו'. ויש כאלה שיש להם שאיפות כלליות, לעזור לציבור, להיות סביבה נכונה, שאיפות כלפי אחרים, לתת לאחרים. כשאדם מגיע לביצוע המציאות שהוא רוצה לשאוף אליה, הוא נכנס לבעיה. מה הבעיה? הבעיה היא כזאת, כל דבר שאדם עושה, לא משנה כמה זמן, לא משנה כמה זמן, אפילו שהוא עושה את זה בצורה הכי טובה, בצורה הכי איכותית, תמיד הוא ידע שיכולים להיות גם מפלות, יכולות להיות נפילות, אדם יכול להצליח בתחום, בעסק מסוים, כמה שנים טובות, ויכול ליפול. רואים אדם שהוא נחשב מאוד מאוד עשיר, שהנה הוא נופל, אף אחד לא ציפה שהוא ייפול. רואים אנשים 30 שנה נשואים, שומעים מתגרשים. 30 שנה, תגידו להם מתגרשים, לשכנים לא יאמינו. מי זה מתגרש? וואי, זאתי מתגרש, מאיפה? לא, יהיו בשוק. רואים אנשים בריאים, הכל בסדר אצלם. רק רגע אחד. זאת אומרת, כשאדם מגיע לשאיפה, והוא מבצע אותה, הוא חי בה, תמיד צריך לדעת שיכולות להיות נפילות. למה יכולות להיות נפילות? כי האדם בטוח בעצמו שהוא הגיע לטופ. כי האדם בטוח בעצמו שהוא הגיע לטופ. ברגע שהאדם מנמיך את עצמו, מוריד את עצמו, כמובן לא להוריד את עצמו מבחינת השפלה, אלא להוריד את עצמו מבחינה רוחנית, נפשית, כן? שלא תהיה לו גאווה, על זה מדובר. לא מבחינת השפלה. מבחינה נפשית, פנימית, להוריד את עצמו, ולדעת שיש לאן לשאוף, יש מה לשפר, יש מה לעשות. תהיה לו יותר הגנה מאדם שבטוח בדרך שלו ומודע לדרך שלו והוא יודע שהוא מספר אחד וכו' וכו' וכו'. אדם כזה יהיה לו סיכוי יותר גדול יותר ליפול. איך אנחנו יוצרים את המהלך הזה? איך אנחנו לא משתעבדים להרגל? כי הרי בסופו של דבר ההרגל הוא זה ששולט עלינו. ניקח דוגמה, אדם שנוהג ברכב, נכנס, התחיל ללמוד שיעורי נהיגה. בתחילת השיעורים אנחנו יודעים, כל דבר קטן, פס לבן, מקווקו, איתות בכל צומת, ממש צדיק יסוד עולם, כולו מרוכז, נוהג עם שתי ידיים על ההגה, ממש, אתה מסתכל, אתה אומר, יפה מאוד, באמת מעניין מאוד, כל הכבוד, ככה צריך לנהוג. אחרי כמה חודשים, אחי ישים יד אחת על ההגה, להגביה, פתאום מתחיל לדבר, אחרי כמה חודשים נוספים, מתחיל לדבר באמצע הנסיעה. האדם משתעבד להרגל, הפעולה האוטומטית של הגוף משתלטת עליו, והוא מצליח לנהוג, ובסופו של דבר גם לעשות עוד כמה פעולות ביחד. מה שהוא לא יכול לעשות לפני כמה חודשים, זה נכון? נכון. ככה זה מושלך, בצד הזה מושלך, לכל מה שקשור לחיים שלנו. ההרגל משתלט עלינו, בגלל זה כתוב ה-200 וחצי. תמיד תדע שאתה נמצא בחצי. לעולם אל תחשוב שהגעת לנקודה שבה אתה צריך להיות רגוע ושלב. תמיד יש על מה לעבוד. כשהמוח שלך עובד, פועל, פנימית, ורוצה לשנות, ורוצה לשפר כל הזמן, אתה לעולם תהיה מוגן הרבה יותר מאדם שחושב שהגיע לנחלה. אדם שמרגיש שהגיע לנחלה שלו. ההרגל הוא כוח מאוד מוזר. למה? כי בלעדיו אנחנו לא יכולים להסתדר, ובגללו לפעמים אנחנו עושים את החיים. ממש עושים טעויות שעושות לנו את החיים. ואני אסביר. נניח שאדם נמצא במקום קשה, הוא לא מרגיש כל כך טוב. בתחילה כמובן, קצת כואב לו, קצת לא מסתדר לו, כאבי ראש, שפעת, לא משנה מה. אחרי כמה ימים, אחרי כמה שעות טובות, כמה ימים טובים, הזמן מתקדם, הגוף מתחיל להתרגל למצב. הגוף מתחיל להתרגל למצב. גם אדם שנכנס לצבא, בהתחלה בתירונות מאוד מאוד קשה לו, מאוד סובל. חודש, חודשיים של תירונות, בחודש השלישי הוא כבר מתרגל למצב, מתחבר, מתחיל ממש לספוג את הצבא כמו שצריך. זאת אומרת, ההרגל נתן לאדם כוח מסוים של התמודדות. אדם שהיה במקום מסוים ונפל כלכלית, מצב מאוד קשה. בהתחלה חשב להתאבד, חשב לבלוע כדורים, חשב להרוג את כל המשפחה ולמות איתם, כל מיני מחשבות שאנשים שנפלו, שאני שומע בכל אופן. אבל לאט לאט ההרגל, הזמן וההרגל מקהים את החושים, מקהים את הכאב, והוא מגיע למצב שמתחיל להסתדר. קם, מתחיל לעבוד, פותח עסק, מסתכל פה, מסתכל שם, רואה אולי שם יש אופציה. מתחיל לזוז. ההרגל, טוב, עוזר, תומך, מציל, מגן, נכון? מצד שני, בן אדם יש לו בעיות בריאותיות, ומה לעשות? הוא רגיל לאכול עוגת שוקולד. כל בוקר הוא שותה נס עם עוגת שוקולד, וזה לא בריא. רגיל לעשן סיגרות, וזה לא בריא, אבל ההרגל משתלט עליו, סוגר עליו. אדם חוצפן, מדבר, מקלל, פוגע בכל אחד, אומר כל מה שהוא חושב, אין לו רסן בין מה שהוא חושב לבין מה שהוא מוציא מהפה. אדם כזה צריך לשנות את ההרגל של הדיבור הרע. קשה, לא מצליח, אחרי 5 דקות שהוא מחליט לשנות, טק, מוציא עוד פעם כללה מהפה. בלי לחכות הרבה. ההרגל השתלט עליו. הרגל טוב או רע? הרגל רע. זאת אומרת, ההרגל, אי אפשר להגדיר אותו כנזק. אי אפשר להגדיר אותו כדבר שצריך להיזהר ממנו. נניח, יש מידה של תאווה. אני אומר להיזהר מתאווה, חרדות, להיזהר מחרדות. אני יודע, יש כאן חרדות, צריך להיזהר, להרחיק אותה ממני. מחשבות שליליות, חוסר שמחה, עצב, להתרחק. אני יודע. אבל כשאני מדבר על הרגל, שזהו המקום שגורם לנו לחשוב, שטוב לנו איפה שאנחנו נמצאים, ומרדים אותנו, שזה הרגל, איך אני מתחמק ממנו? מה אני... זה דבר שהוא טוב. פה נכנס התורה ואומר הדבר פשוט. ה-2.5 אורכו, ה-1.5 רוחבו, ועוד ה-1.5 קומתו. תשמעו. ההחלטות שאנחנו לוקחים בחיים, אלו למעשה המרצפות שאנו בונים לנו להתקדמות בדרך. לקחת החלטה לא נכונה, בנית לעצמך דרך חתחתים, בוץ, סלעים, קוצים ודרדרים. דרך לא נוחה להליכה. לקחת החלטה נכונה, הדרך ישרה, חלקה, יש צל, נעים, אתה מתקדם. ההחלטות קשורות לעתיד, באופן ישיר. אנחנו צריכים לדעת. הדבר הראשון, יש דבר כזה שנקרא מרגל. מרגל זה אדם שיושב לידך, מדבר איתך, מתקשר איתך, אוכל אצלך, ישן אצלך, חבר שלך הכי טוב, והוא אוהב יותר את האויב שלך. הוא עובד בשביל האויב שלך. כדי לזהות מי מרגל, צריך להבחן, צריך לנתח את הדברים, צריך לקלוט מסרים קטנים, להבין אולי יש פה נקודות שאנחנו צריכים לשים לב אליהם יותר. ככה, נכון? ככה זה גם בהרגל. אם ההרגל טוב או ההרגל רע, אנחנו לא יכולים לדעת. כי האדם שנגיד לו, תשמע, יש לך הרגל מגונה לעשן סיגריות. הוא אמר לי, לא נכון, ההרגל ממש לא מגונה. כשאני מעשן סיגריות, אני נרגע. הבית שלי רגוע, אני לא רב עם אשתי, בעבודה אני יותר מרוכז, אני מביא פרנסה לבית. ההרגל הזה זה טוב מבחינתו. אדם אחר נגיד לו, תשמע, יש לך הרגל מגונה, אתה צועק על כל דבר, מתעצבן, לא, זה שאני מתעצבן על כל דבר וצועק על כל דבר, אני מקרין אישיות חזקה, לא יעבדו עליי בקלות. לא יעבדו עליי בקלות, יפחדו ממני, יפחדו לפגוע בי. יש בזה צדק. בגלל זה הרגל זה מישון מרגל. אתה לא יודע אם הוא טוב לך או רע לך. אפילו נניח, אדם ש... סתם דוגמה הכי גרועה, שמלווה בריבית. מלווה בריבית. מי שמלווה בריבית, ידוע, אין לו חלק לעולם הבא והוא לא קם בתחיית המתים. מי שמלווה בריבית, זה הדבר הכי חמור, בין החמורים בתורה. וגם מסופר על איזה אחד שהיה מלווה בריבית, היה עשיר גדול, וכשהוא הגיע יום מותו, רצו הבנים לקבור אותו בחברה קדישה, ביקשו מהם, כמו היום מבקשים נניח, 10,000, ביקשו מהם 200,000 על הקבר. אמרו להם, מה זאת אומרת? מה? למה כולם משלמים 10, 20 מקסימום, שיש ככה משובח, מודע, למה אנחנו נשלם 200, מה קרה? אמרו להם, פשוט מאוד, האנשים שישנים כאן בקבר, בסופו של דבר בתחילת המתים יקומו. אבא שלכם לא יקום. זה לנצח נצחים. וזה יישאר שלא לנצח, צריך לשלם יותר. בסופו של דבר הם יקימו, יחזרו לנו את השטח. אבא, זה קצת מצחיק, אבל זה קצת עצוב. מי שמלווה בריבית ולא עשה תשובה, אני מתכוון לשכה שעושים תשובה, זה הכל בסדר. אבל מי שלא עשה תשובה, הוא לא יקום בתחיית המתים. יש כאלה שעושים תשובה וממשיכים. זה לא יודע, אני לא מאמין. אבל מי שעושה תשובה אמיתית, זה לא... הוא לא יכול להמשיך בזה, כי זה כתוב בפירוש. כמה וכמה פעמים, גם פרשות שקראנו שבוע שעבר. לא, אין לזה הסבר אחר. מי שעושה את זה, זה כמו אדם חליל שבת והוא דתי. תקראי לו חליל שבת דתי, אי אפשר לקרוא חליל שבת דתי, אין מה לעשות. אז צריך לדעת שמלווה בריבית, הרגל מגונה מאוד, צורך של כסף, צורך של פרנסה, בסדר גמור. מה הוא אומר? שאני אומר לו, אתה נמצא בהרגל מגונה, אתה רגיל לזה, אתה מכור לזה, האדרנלין שזה מריץ אותך וגורם לך להתרגש כל פעם מחדש, הרגל השתלט עליך, אתה חייב להפסיק עם זה. לא, זה דבר טוב. בזכותי אנשים יוצאים מחובות, בזכותי אנשים מסתדרים, בזכותי אנשים נחלצים מבלגנים, אני נותן להם כסף מזומן בזה הרגע. הוא ממש עושה, הפך את הרגל לטוב. ההסתכלות על כל דבר. רוצחים, יש להם תירוץ. מה שהם עשו, אבל רצח זה לא הרגל. סתם נותן דוגמה לתירוצים. יש להם תירוץ למה הם עשו את זה, למה הם היו צריכים לעשות את זה, ואם זה יקרה עוד פעם, הם יעשו את זה שוב פעם. בדרך כלל, לכל אדם יש תירוץ למעשים שלו. לכל אדם. ופה הבעיה. ברגע שאנחנו מקחים את החושים בנוגע להרגלים שלנו, אנחנו לא יכולים לדעת אם ההרגלים הם טובים, או רעים, שליליים, או חיובים. אין לנו את האפשרות לדעת את זה. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להבחן. כמו שמרגל אנחנו מזהים, אם פתאום הוא נעלם, הוא עושה שיחות טלפון סודיות, בצדים, פתאום הוא מנתק, הוא מוחק שיחות. יש פה משהו מוזר, צריך לבדוק. מזהים. אבל הבעיה בהרגלים, שאתה עומד מול עצמך. ובדרך כלל, לצערנו הרב, האדם לא ישר עם עצמו. האדם תמיד משכנע את עצמו למה הוא טוב יותר, למה הוא חזק יותר, למה הוא צריך להמשיך בדרך הזו. כשאתה נניח, אם באדם חיצוני אתה מזהה X, Y, Z, אוקיי, קלעת להתראות. אבל ברגע שזה קשור לעצמך, אתה נותן לעצמך הנחות. מה הרעיון של כל השיחה הזו? לאן אנחנו חותרים? אני אגיד לכם בפשטות. אם לאדם הייתה מודעות עצמית גבוהה, נקייה, לא נגועה מסביבה, לא נגועה מפרסומות, לא נגועה מרצונות שליליים, אני חושב שהם טובים לו, אז כמובן לאדם הייתה איכות חיים הרבה יותר גבוהה. עכשיו, מה זה אומר מודעות גבוהה? מודעות עצמית גבוהה, מה זה אומר? בואו ניתן דוגמה. אדם נכנס למשרד הפנים, מי שיודע, משרד הפנים יש תורות. הרבה תורות, כולם צריכים לטוס לחול, צריכים דרכון, צריכים תעודת זהות, כל אחד צריך משהו אחר. ויש תורות. נכנס אדם, מחכה בתור בסבלנות, ולידו עומד עוד אדם, מחכה בתור בסבלנות. עכשיו, גברת מאוד מאוד לחוצה, מבקשת מאדם X, מיהושע, בבקשה, אני מאוד מאוד ממהרת לילדים שלי, אחד מהם לא מרגיש טוב, תן לי לעקוף, תן לי להיות במקומך. הוא יכול לומר לה, כן, לא, אני אבדוק, לא, אני מסיים, אני רק 2 דקות, תחכי אחריי, אני לא יכול, אני גם ממהר. או שאם היא לוחצת ממש, הוא יכול גם לצעוק עליה, וזה התור שלי, וזה, וכו' וכו'. אדם שני, דוד, היא תבקש ממנו, בבקשה, אין בעיה, תיכנסי במקומי. יוותר לה. האדם הראשון הוא ללא מודעות עצמית גבוהה. למרות שזה נראה שהוא עם מודעות עצמית גבוהה. כי אם הוא מודעות עצמית גבוהה, אז כמובן הוא דואג לעצמו. אבל זה לא נכון. האדם השני נמצא במצב שהמודעות שלו היא מאוד 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 נמוכה. כי, עכשיו אני אסביר. כשאדם מסתכל אך ורק על עצמו, ולא רואה את הצד השני, נסגר. הוא מסתכל על הצד השני ולא רואה את הכאב שלו, נסגר. אדם כזה הוא נמוך, סגור. אין לו שום פתח של אור, אין לו שום פתח שיוכל להבין דרכו שום דבר. כי הוא רואה אך ורק את עצמו. אדם עם מודעות עצמית גבוהה מבין כמה דברים. דבר ראשון, הגברת הזאת היא מסכנה, היא באמת צריכה עזרה וכו' וכו', אני אתן לה את העזרה. דבר שני, זה יכול לקרות גם לי. גם אני יכול להיות במצב כזה, וגם לא הייתי מקבל עזרה, אז אני נותן מעצמי. והדבר השלישי, כשאני נותן לה את התור שלי, כן, זה יכול להיות כל מיני דוגמאות, לא, לאו דווקא זה. כשאני מוותר, אז למעשה אני מקבל כוח נוסף לאנרגיה של הגוף שלי, למזל שלי, לברכה שלי. אני מקבל כוח נוסף. כידוע, כתוב בתורה שבנים, חיים ומזון לא קשורים למצוות. לא כשהוא יכול להיות אדם מאוד 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 צדיק, שעושה את כל המצוות, אבל הוא סובל. כל שני וחמישי צרות. ויכול להיות רשע גדול והוא נהנה מהחיים. כמובן כי יש שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. אבל יכול להיות מקרה שאדם שהוא צדיק גדול ולא מסתדר לו בחיים, לא הולך לו. ואדם ששם פס על הכל והוא אכזרי והוא פוגע והוא מלווה בריבית או מה שאתם רוצים, והוא מצליח והכל טוב אצלו. כי שלושת הדברים האלו, בנים, זאת אומרת משפחה, חיים, כן? ומזון, זה לא קשור למצוות. אבל יש את העניין של הסביבה. ברגע שאתה פוגע באדם, לא משנה מאיזו סיבה, ברגע שאתה פוגע באדם, פתחת שני חשבונות. ברגע שאתה פוגע בקדוש ברוך הוא ולא מקיים את המצוות, פתחת חשבון אחד. הקדוש ברוך הוא ואתה. בגלל שהקדוש ברוך הוא רחמן, טוב ומטיב לכל הבריות, אין לו כעס ואין לו זעם, קדוש ונקי, תסתדר איתו, לא תסתדר איתו, זה עניין שלך. מה שבטוח, אם תדליק אור בשבת, אתה לא תקבל זרם מהשמיים ותמות. הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. זה לא היה הנהגה שלו בעולם. ממש לא. כי יש בחירה, הוא ככה הוא טבע את הבחירה בעולם. הקדוש ברוך הוא לא צריך אנשים שיעשו בגלל שהם מפחדים. יש לו מלאכים, מיליארדים של מלאכים, שעושים כל מה שהוא רוצה, בכל רגע שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. כמו רובוטים, אין להם שום מחשבה אחרת חוץ מהרצון של הקדוש ברוך הוא. אנחנו המציאות היחידה שיכולה גם לסרב. הוא בחרת בחיים, הוא בחרת ברע, הוא בחרת במוות, אתה יכול לבחור. לבחור מה שאתה רוצה. יש טוב ורע, אתה יכול לבחור. אדם שפוגע במישהו, לא נותן שהוא צריך, לא תומך, לא מה שהתייע כשצריך, שידע שהוא פתח חשבון עם הקדוש ברוך הוא, וגם פתח חשבון עם אותו אדם. עכשיו מה קורה? אני אסביר תכף איך זה קשור להשלמות שלנו עם עצמנו. מה קורה? יכולה להיות אמא, שימו לב טוב, יכולה להיות אמא שאחת השכנות שלה מפריעה לה, מעצבנת אותה, עושה לה רעש בלילה. אז היא יום אחד ככה תפסה אותה במעלית בכניסה לבלוק והתחילה לבייש אותה ולבייש ולבייש ולהשפיל אותה. והיא לא התכוונה לפגוע בה. היא לא התכוונה. יכול להיות שעשתה משהו לא נכון, שהיא זיזה קצת דברים באמצע הלילה, יכול להיות, לא משנה מה, אבל היא לא התכוונה לעשות את זה, והאימא הזאת פגעה בה. השפילה אותה ליד הילדה שלה. יכול להיות מצב, שימו לב, יכול להיות מצב, לא להיכנס לחב למחשבות, לא להיכנס לזה דמיונות, אבל יכול להיות מצב שהעצב של השכנה והבושה יעשו טרנספורמציה של עיכוב וידבקו בילדה והיא לא תתחתן. והיא לא תתחתן, תודה. והיא לא תתחתן. אחר תלך, תבדוק. היא יפה, היא מוצלחת, היא חכמה. יש לה פרנסה טובה, היא יודעת לדבר, היא ראיית שמיים. הכל בסדר. למה היא לא מתחתנת? אין לאף אחד. אף אחד לא יודע. למה לא מתקדמים? מתחיל משהו? הכל בסדר, בהפתעה מסתיים. אף אחד לא יודע למה. אתה מתעסק בין אדם לחברו, פה אתה מגיע לסכנה. מה התורה רוצה לומר לנו? מתי בן אדם מתעסק בן אדם לחברו? כשהוא מרגיש שלם, כשהוא מרגיש בטוח בעצמו, כשהוא מרגיש שהוא מלך העולם, כשהוא מרגיש שהוא חזק. לא, 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 לא. המאתיים וחצי אורכו. אתה רק בחצי. תוריד את הראש. תוריד את האגו, תוריד את הגאווה. עכשיו, זה לא כדי שתוריד את הגאווה, זה גם כדי שתוריד את הגאווה, ותוריד את האגו ולא תתווכח ולא תפגע באף אחד. זה גם כדי שאתה בעצמך, כמובן, תשאף לשיפור ולהשתדרגות, כמובן. אבל זה לא רק בגלל זה. זה ממש לא בגלל זה. זה כדי שאתה תוכל להסתכל לאחר בעיניים, תוכל לעמוד מול אדם, שהוא גם שיכול להיות שהוא פחות ממך, גם יכול להיות שהוא חלש ממך, ותסתכל עליו, ותיתן לו את הכבוד, כמו שהיית רוצה, שיתנו לך. זאת המטרה של זה. כי אתה תמיד תאמר לעצמך, 200.5 אורכו, זהו, אני, 200.5, אין, אני לא בשלמות. אני לא בשלמות. כי ברגע, ידוע שיצר הרע, הוא מתחפש ליצר הטוב. השיטה הכי נלוזה של יצר הרע להפיל את האדם, מתחפש ליצר הטוב. מה עושה? נניח יש חתונה, חתן וקלה. וידוע ששם הצניעות לא משהו. השם יעזור, באותה חתונה הצניעות לא משהו. ולא מתאים ללכת. לא מתאים ללכת. וכבר, אם מישהי מחליטה ללכת לחתונה הזו, אז אומרת, מה, אני אתלבש ככה יותר מדי סגור? אז קצת אני ירשה לעצמי. ואז ביצר הרע נכנס. היא במאבק עם עצמה, מתלבש צנוע או לא צנוע, כי הרי זה מקום פרוץ. מה היא תעשה? מה אומר ליצר הרע? מה? לשמח חתן וכלה זה 5 קולות. איזה מצווה זה שמחת חתן וכלה. זה לשמח, תלכי, בטח שתלכי. בטח. או אם מישהו מביא משהו שהוא לא כל כך קשר. לא כל כך קשר. וצריך לומר, תשמע, לא יכול לאכול את זה. מה, אתה ככה מבייש בן אדם? זה בושה, בן אדם לחברו, מה קורה? איך אתה פוגע בו? תאכל, מה, אז מה, נו? זה רבנות, זה בסדר. כשהיצר הרע מתחפש ליצר הטוב, זה השיטה הכי גרועה. זה הבעיה שקשה להתמודד איתה, כי אתה לא מודע באמת, אתה לא מודע לקטנות שלו, אתה לא יודע מאיפה הוא מגיע. אם כן, אדם שפוגע בחברו, אדם שאני מדבר על זה בתקופה האחרונה, כמה פעמים כבר ברצף, כי אני באמת, אני שומע מקרים כל יום, שומע מקרים קשים כל יום של בן אדם לחברו, ממש, פעם זה היה בני 30-40, בסדר, אנשים שיש להם דעה. היום אני שומע מקרים ילדים בני 11, 12, 15. אני אומר פה, אני לא יודע מה, ילדים פעם, בגיל 11, מה היינו עושים? היינו משחקים גוגויים, טרומביות, מה היינו משחקים? מה היינו עושים? מה, הם משחקים בחול, גולות, מה היינו עושים? הולכים לתהילים בשביל לקבל 2 שקל או לקבל ופל מצופה. זה מה שהיינו עושים. היום ילד בן 11, ילד בן 11, מסתובב עם מכשירי טלפונים מאוד מאוד משוכללים, יודע לתקתק באנגלית במקלדת, יודע לשלוח הודעות, יודע לתקשר עם הסביבה, יודע לתקשר גם עם נשים, לצערנו הרב. אתה מסתכל ואומר, רגע, זה לא מוגזם קצת, זה לא מוזר. אין פה קיצוניות. אין פה קיצוניות. ילדים בני 11, שאני שמעתי עכשיו, שאתמול הגיעה אליי אימא אחת, שהבת שלה בת 12, או בת 11, לא יודע אם שמעתם או לא. וממש, ילדים בני 13 ו-14, עשו איתם מעשים אסורים. ממש. דברים שהם לא... היא אמרה לי שזה פורסם מאוד, זה עשה להם בלגן בבית וכו'. אבל אתה שומע דברים, אתה אומר, ילדים קטנים, ש... מאיפה כל זה הגיע? מאיפה זה הגיע? ברוך הבא, מאיפה זה הגיע? אנחנו לא יודעים איפה זה הגיע. לא יודע מאיפה זה הגיע, אבל אנחנו צריכים לפחות לנסות לשפר כל מה שקשור לאנושות, לסביבה. זה הדבר היחידי שיכול לעזור. זה הדבר היחידי שיכול להוביל אותך לשם. כי היום אנחנו רואים, מה אתם חושבים שזה, איך זה הולך? איך כל התהליך? מה קורה? מה קורה? המדיה מגבירה את התאווה של הגבר. אני מסביר את זה בפשטות, סליחה על הבריחה מהנושא, אבל זה חשוב שתדעו את זה. המדיה מגבירה את התאווה של הגבר. או שהוא בוגד באישה, או שהוא הופך להיות עצבני. אוקיי? שתי האופציות האלו. או שהוא בוגד באישה, או שהוא הופך להיות עצבני. בבית לא מסתדרים. מלחמות, מריבות, כללות, לא שמים לב, הילד בן 3, הוא חווה את כל החוויות. צריכים לדעת שילד מגיל 2 עד גיל 6, קולט הכל. קולט הכל לא ברמה שהוא ישמע והוא יבין. ברמה שתעמוד לידו, יקלוט מהאנרגיה שלך. הייתה אצלי אמא, מה, אבל אני לא, אנחנו רבים בחדר. את יוצאת מהחדר, הוא קולט. כל מה שאת, מה חווית הוא קולט. כל מה שחווית, כל החוויה הוא קולט. לתוך התתמודה שלו, לתוך האינסוף של המוח הזה. המוח הזה הוא אינסוף, הכל בפנים. שומע מריבות, שומע צעקות, שומע קללות, הופך להיות חוצפן. במקרה הוא גם מתחיל להיות בגן עם ביטחון עצמי. הוא שומע מריבות, שומע קללות, הוא יודע איך לריב, הוא יודע איך לקלל. ילדים קטנים אחרים בגן מנסים להגיד משהו, לוקחים לו את הקוביות או משהו, ישר קם עליהם בכוח מפחדים. הופך להיות המשפיע. לא, אני אתן לכם אחר את התיאוריה, למה כל זה קורה? למה העולם שלנו ככה? תשמעו. הופך להיות המשפיע. הופך להיות המשפיע, ההורים בינתיים מתגרשים, הוא מסתובב כאן, מסתובב שם, מסתובב כאן, מסתובב שם. הוא הפך להיות חוויה של גירושים, הוא הפך להיות בוגר בחמש שנים. אוקיי? ההשפעה שלו על הכיתה, על הגן, ההשפעה שלו על הכיתה, על הגן, הופכת את הילדים להיות בוגרים גם בשנתיים ימים. כל הילדים. כי הוא עצמו חווה חוויות, אבל אתם יודעים מה הבעיה? שזה לא רק הוא חווה, זה אחד מכל שלוש חווה את החוויה הזו. כל ההורים שמתגרשים רבים, כל ההורים שמתגרשים חווים בגידות, כל ההורים שמתגרשים, אני אומר חלק, אבל כל אחד מקבל את ה... או בגידות, או מריבות, או צעקות, או התפרציות, או דיכאונות, כל הדברים השלילים שגרמו לגירושים, מגיל קטן של הילד, יכולים להביא את הילד הזה למקום הכי הכי נמוך. וזה ישפיע על הסביבה, והסביבה משפיעה על עצמה, וככה נוצר דור שמתוסבכים. וככה, זה מה שקורה, הרוב אצלנו נמצאים בבעיה הזו. הרוב, זה רוב העולם, כן? עכשיו, אם אני אגיד לבן אדם, מה ההורים שלך עושים? ההורים שלי נשואים, והם ביחד יצחקו עליו. יצחקו עליו. מה, ההורים שלך נשואים? תראה, הוא עדיין בתקופה של מוסד הנישואים, תלך מפה. יצחקו עליו ויבזו אותו. אבל הורים גרושים היום, זה במודה. נורמה טוטלית. פעם ילדים גרושים, ילדים להורים גרושים, היו נחשבים בתחתית של החברה. היום ממש לא, הם שולטים. הם בשליטה. הם מקבלים, הם מסתכלים על ילד שבגיל שלהם, הם עברו חוויות, הם מסתכלים על ילד שבגיל שלהם, מסתכלים עליו ממרומי הגג. הוא לא מבין בכלל מה זה גט, מה זה מזונות, הוא לא יודע בכלל מה זה. הם כבר מבינים, יודעים הכל. זה ילדים ששיתפו, אני מתכוון. אבל יש כמובן, יש אפשרות, יש מצב כזה. אין במילה את התורה גט. אין. יש למילה, תחבו, יש גט קריטות. אבל תחפשו אותיות. נניח ש... ויאמר השם אל משה, רש ויוד, רש ויוד, זה יוצא רי נגיד. ויאמר השם, ההתחלה של הסוף של המילה הזאת, ההתחלה של המילה הזאת, אין גט ותת, אין ג' ותת. אין ג' ותת שהן מסתיימות ביחד בתורה. ג' ותת, אין דבר כזה. אולי פעם אחת יש, אני לא יודע, אבל אין למצוא את זה. אבל יש מצבים באמת, כמובן, שצריך לעשות את הצעד הזה. צריך להתגרש. יש בעל שלא מסתדר, אישה שלא מסתדר, אין חיבור. יש כל מיני מצבים שכן, צריך להתגרש. עושים את זה בצורה מסודרת, מסבירים לילדים בצורה רגועה, אנחנו ביחד עם הילדים, ליד הילדים מקרינים אהבה, מקרינים רוגע ושלווה, זה בסדר גמור. אף אחד לא אומר שכל הילדים של הגרושים הם דפוקים, צריך להבין את זה. אבל מה שאני מדבר זה על הורים שעשו מלחמות ליד הילדים, השתמשו בילדים ככלי נשק מול בן הזוג. השתמשו בילדים כטריגר לפגיעה בבן הזוג. זה, הילדים האלו משפיעים על הסביבה שלהם, והסביבה הזו גודלת, וגודלת וגודלת, וידוע שמה שאנחנו מקנים להם בבית, זה בסדר, אבל זה רק 30%. מה שהם חווים מהסביבה, אם זה בית ספר, בחוץ, גנים, חוגים, כל מה שקשור לחוץ לבית, 70%. אז כמובן שיש לנו את הרצון הטוב לתת לילדים שלנו את החינוך הטוב. ואנחנו צריכים לדעת קודם כל לחנך את עצמנו. אנחנו צריכים לדעת קודם כל לעצור את עצמנו. לספוג, לא לפגוע, לא לדבר. כשאני אלמד לדבר בצורה מסוימת, בצורה עדינה, ואני לא אקלל, ואני לא ארגיל את לשוני לדבר לשון הרע, ואני לא ארגיל את לשוני לפגוע, ואני לא ארגיל את לשוני להשפיל, גם כשפוגעים בי אני אוריד את הראש, אני אשתוק, כן? אז אוטומטית האופי שלי יהפוך להיות משהו אחר לגמרי. אני אוכל להסתכל לכל אדם בעיניים ולהשפיע עליו אהבה, להשפיע עליו אם צריך חמלה, להשפיע עליו חיוביות. כי זה הכל מהפנימיות של האדם. הכל מתחיל מהפנימיות. מה שהאדם חושב, מה שהוא מרגיש, בסופו של דבר גורם לאיך שהוא יתנהג. זה התהליך. וניקח עניין אחר. הילד גודל, מתקדם בחיים. אותו הילד הזה, בסופו של דבר, לא הייתה לו מורה, לא היה לו מורה שיקח אותו ויוציא לו את כל הטראומות שהוא חווה בילדות. כי המורים של היום מה עושים? אם פעם בתקופה שלנו היו, למדנו בישיבה תיכונית, אני זוכר למדתי בכפר מימון, שעה של לימודים, 45 דקות של לימודים, רבע שעה של סדר. התחילת השיעור, ילדים יושבים, קמים, הולכים, 10 דקות רבע של סדר. היום לא. היום לא, אני שמעתי, אני יודע איך זה עובד. היום המורה והמורה הם עסוקים בלהיות שוטרים. הם לא עסוקים בלחנך. הם מעבירים טכנית את החומר ללא כל רגש. ואני מכיר מורה שכל כך עבדה על התואר שלה והתאמצה והתאמצה והיא רצתה כל כך להנחיל את הרוח של הקדוש ברוך הוא לבני כיתתה, ללמד אותה ממונה מהי, מהות עולמית, מה המציאות של העולם, איך להתנהג, איך לכבד. אין לה זמן לזה, בקושי מספיקה להעביר את החומר כי עסוקה בלהיות שוטרת. אז המורה אין לו את הזמן להוציא את הטראומה מהילד. למורה ולמחנכת ולמחנך, אין לו את הזמן להוציא את הבלגן הנפשי מהילד. אין לו את הזמן הזה. אז הילד גודל, גודל. בצבא, כמובן, הפקדים הם לא פסיכולוגים. מתקדם, מכיר גברת ומתחתנים. ומה אתם חושבים שקורה בבית? מגיעים לגירושים. ויקחו ויבדקו הילדים האלה שההורים השתמשו בהם בגירושים. ההורים השתמשו בהם בגירושים. כולם 80% גרושים. למה זה קורה? כי הילד לא קיבל את החינוך הנכון. הוא קיבל אינפורמציה שלילית בגיל לא מתאים. הוא קיבל מדעים חינוכיים של בוגרים בגיל של ילדים. הוא לא חווה את החוויות של לשחק, של לצחוק. הוא חווה את החוויות של להשתלט, להראות מי הכי חזק, להראות מי יודע להתווכח יותר טוב. הוא חווה חוויות שליליות מבחינה חברתית שחיזקו אותו אומנם בביטחון העצמי שלו מול הסביבה, בתקשורת שלו מול הסביבה, אבל באמת לא עשו, לא יצרו באמת מציאות של התקדמות רוחנית אמיתית וטובה. וזה הוביל אותו כמובן למקום של גירושים. אבל כמובן, לכל עניין יש שני פנים, וצריך לדעת את זה. על כן אנחנו מוכרחים להבין ש השלמות שלנו היא להרגיש לא שלם, היא לשאוף קדימה, כל הזמן לרצות לתקן. כל הזמן, כל לילה, יש לנו תפקיד כל לילה, אומרים שמע ישראל על המיטה, ולפני שנרדמים אנחנו חושבים, מהבוקר, איפה הייתי, מה עשיתי, עם מי דיברתי, איפה יש לי לתקן, אולי פגעתי, אולי דיברתי לא יפה. כל לילה צריך לעשות את זה, במשך 10 דקות, לנתח את כל התהליך שעברת במשך כל היום. כל היום, להסתכל, לבדוק, ניתוח, טק, טק, טק. פה יש בעיה, לתקן למחרת. כי הרי אתה אומר בתפילה, הרי אוהב כל אחד מבני ישראל, כי נפשי הוא מאוד אי, והרי מזמן את פי להתפעל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואם אתה לא אוהב כל אחד מבני ישראל, אסור לך להגיד את זה שקר. אתה צריך לדלג על הקטע הזה. אבל כשאתה עושה תהליך עצמי פנימי, כל לילה עם עצמך, שזה כמובן, יש גם את הרעיון של התבודדות של החבר'ה מברסלב, הרב מברסלב, שהוא צדיק והוא חכם ויש לו שיטות מעניינות מאוד, להתבודד. הוא פיתח את זה, הוא לא המציא את זה, הוא פיתח את זה, זה דוד המלך, זה משה רבנו, אבל הוא פיתח את הרעיון. וההתבודדות עם עצמך, וההסתכלות על הסביבה שלך, מה עשית היום? איך התנהגת? באיזה צורה פעלת? האם פעלת מתוך אינטרס אישי? האם הייתה לך עין צרה על חבר שהתקדם? האם הייתה לך עין צרה על בחורה שהתחתנה עכשיו? כל הדברים האלו צריך לנתח עם עצמך ולבוא, אוקיי, כאן טעיתי, אני צריך לשפר. איך משפרים? מקרה הבא שקורה, אני בודק איך אני מגיב אליו. אם נהגתי לא ביושר, אני מקרה הבא שקורה, שמגיע לידי, אני מודע לזה, אני כמובן אדאג לשפר את זה. ככה האדם הופך להיות מודע למעשיו, ככה האדם הופך להיות מודע לסביבה שלו, ככה האדם הופך להיות שלם בזה שהוא לא שלם. כי אדם ששואף לשלמות ויעשה כל דבר כדי להגיע לשלמות, הוא גאוותן. אדם כזה הוא גאוותן. והוא יישב וילמד תורה כל היום וכל הלילה, ויגיד אני ואני ואני ואני, הוא הוריד את הקדוש ברוך הוא. כי אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, כתוב. הוא ממש מרחיק את הקדוש ברוך הוא. המציאות הרוחנית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם דרך התורה, לא דרך כל מיני בלבולי מוח, דרך התורה, היא מציאות שנשארת לנצח אצל האדם. למה לנצח? יש, נניח, בושם, בושם שעושים עם השפריץ. אתה לוחץ, שם שתיים ככה לידיים, שם פה, אתה מריח נעים. 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, שעה, שעתיים. אחרי 3 שעות, בשביל להריח את הריח, אתה צריך ממש להתקדם. ממש, אבל הריח כבר, העילה שלו נעלמה. התנדף עם הרוח. לעומת זאת, כשיש לך עץ שמניב פירות ומדיף ריח נעים, אתה כל בוקר, גם עוד 50 שנה, אתה תקום ואתה תריח את הריח. והתורה היא עץ. היא עץ שהוא קיים לנצח מצרים. כל התורות האחרות זה כמו בושם. נראה נוצץ, יש בקבוק חדש, מעוצב יפה, ריחות מעניינים, אבל זה לכמה שעות. אבל המוסר שבתורה, הוא מוסר חזק ואמיתי. אתם רואים, כל שבוע אנחנו לומדים דברים, ואנשים אחר כך אומרים לי, תשמע, וואו, זה מדהים, זה נכון, זה מתאים, כל מיני כאלה דיבורים. וזה קיים כבר 5,000 שנה. 3,500 למעשה, אבל בריאת העולם, כמעט עוד מעט 6,000. אבל זה קיים אלפי שנים. וזה שלנו. יכולים ליהנות מזה. פשוט, המדיה שמעלה את התאוות של האדם, לא יכולה לעשות את זה בלי לבטל את התורה. כי התורה מהותה לבטל את התאוות. כל דבר שאתה רוצה, תחשוב, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו? למה אתה רוצה את זה? מה אתה צריך מזה? תמיד תראה שיש מה לשפר. תמיד תראה שאתה יכול לקחת פחות. ניקח דוגמה. תשמעו משהו, כל אחד יעשה את זה וינסה ויראה. מאדם רעב מאוד. חוזר לבית, אחרי יום עבודה, יום עמוס, לימודים, לא משנה מה. נכנס לבית, איזה ריח נעים, תפוח אדמה ואורז ואוף, בסדר? מאכל לגיטימי, לוקח צלחת, מתחיל למלות. למלא ומלא, מוסיף עוד, מוציא סלטים. הופך לסעודת מלכים. עכשיו, אוכל, נהנה, הכל בסדר, אחרי 10 דקות, כאבי בטן. בואו ניקח אותו מצב בדיוק, כל אחד ינסה את זה. ימזוג לעצמו את הצלחת, היא תמזוג לעצמו את הצלחת, תכין את הכל, ואז, אופ, כל מה שיש, מורידים חצי. מחזירים חצי לאורז לסיר, חצי תפוח אדמה לסיר. חצי מהכמות מורידים. ויאכלו את האוכל הזה, ויראו שהם גם שבעים, וגם מרוצים, וגם כלילים יותר, וגם נחמד להם יותר. למה? כי מה שהעין רואה, זה לא מה שהקבע צריכה. שזה, עוד פעם, זה רעיון שמשפיע לכל החיים, זה לא, זה גם במקומות אחרים, גם בכסף, גם בזוגיות. מה שהעין רואה, זה לא מה שהקבע צריכה. יותר מזה, שכנים. שכנים זה בעיה, שכנים זה ישון נשך, מסוכן מאוד. כמה סיפורים, יש ספר הלכות רק על שכנים. כמה בלגן יש עם שכנים. כל שכן דואג לעצמו, השם ישמור ויציל. בגלל השכנים עדיף לא להתחבר, לא להתערבב יותר מדי, כל אחד בפינה שלו. כל אחד בפינה שלו. ערבי גיבוש, כל מיני דברים כאלו, בלבולי מוח. לזרוק את זה הפח, לא לעשות את הדברים האלה. כל אחד יהיה בפינה שלו. במיוחד מדובר על קומות. מי שגר בקומות יודע, שכנים, עדיף. רחוק מהלב. כמובן, יש שכנים טובים, כן, אבל איך תמצא אותם עכשיו? תמצא אותם היום, לא תמצא. יש, נדירים. שכנים, בוא ניקח שכנים. אתה מתקשר, אתה מתקשר עם בן אדם שהוא קרוב אליך. אבל בסופו של דבר, לא משנה שהוא גר דלת לידך, למי הוא דואג? לעצמו. ולאן זה יכול להגיע הדאגה העצמית? אפילו לבתי משפט. הדאגה העצמית של השכן יכולה להגיע בגלל שלפתע פתאום הנחת פרגולה. סתם אני אומר, כן? הוא יתקשר למועצה ויאשים אותך בחריגת בנייה כדי שאתה תיפול. עין צרה. כדי שאתה תיפול. זאת אומרת, אנחנו אפופים סביבנו יש מציאות שלילית כל הזמן. אז המטרה של התורה, של השיעורים, שכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד בדרכו שלו הוא, לבנות חיוביות בין אדם לחברו, בין בעל לאשתו, בין מכרים, לא משנה מה, לבנות חיוביות. כי השליליות הזאת בסופו של דבר פוגעת גם בילדים שלנו, פוגעת גם במשפחה שלנו. אין אפשרות שהכל יהיה מושלם, אין אפשרות שהכל יהיה מושלם, אבל המצב היום הוא כל כך אנוש וקשה, שאתה לא יכול לדעת מאיפה זה יפתיע אותך. איך מקרה יותר גרוע? מתי בן אדם חושב על עצמו? כשהוא חושב שמגיע לו. כשהוא בטוח בצדקתו, בצדקת הדרך שלו, הוא חושב שמגיע לו. מה המקום הכי קשה שיש מבחינת בן אדם לחברו? מה המקום הכי קשה שיש? זה גם נכון, אבל מדברים מבחינת האנושות בין בני אדם, המקום הכי קשה, אבל בין איזה בני אדם זה הכי גרוע שיש? יש חברים, יש מכרים, שכנים, דודים, אחים. אחים זה אותו אדם. אני אישית שמעתי עד היום קרוב ל-3,000 מקרים, רק של מקרים בין אחים, על ירושות. ירושות. מלחמות בצורה, מלחמות עקובות מדם, בלי רחמים. כמו שהיה נלחם באויב שלו, הלוואי והיה נלחם ככה באחיו. יותר גרוע, אמא ובנה, אם ובנה. אנחנו מגיעים למצבים, תמיד זה היה בהיסטוריה, כן? כן, אבל היום זה מתגבר. היום כשאנשים שומעים, פעם, כשהיינו שומעים על גניבה או משהו, היינו מקבלים חלחלה. באמת, פעם היינו מקבלים חלחלה על גניבה. היום אני מספר שילד בן 12 עשה מעשים לילדה קטנה ממנו. אנשים אומרים, וואו, ממשיכים הלאה. זה לא מוזר. החושים התקעו. אין כבר רגש לשום דבר. אנחנו כבר הפכנו להיות רובוטים. כי כמו שאמרתי, כדי להעלות את התאווה, כדי להעלות את הגירוי, אז צריך למחוק את התורה. אז המדיה מוחקת את התורה. מוחקת את התורה, ואז אין שום כלי שאתה יכול לשאוב ממנו. כי התורה אוסרת כל מה שקשור לתאוות, כל מה שקשור לפרסומות, כל מה שקשור, כל מה שהולך שם. זה אסור. כי כשאתה רוצה דבר ו... אתה לא מודע למה שאתה רוצה, אתה חושב שאתה רוצה X, ולמעשה אתה צריך רק Y, אז אתה הופך להיות אהבתן. וכל אדם יעשה את זה עם עצמו. כל אדם יעשה את זה עם עצמו. אנשים חושבים שיכולים להסתדר רק עם 10,000 שקל בחודש. שיקחו 2,000 שקלים מ-10,000, יכניסו לקופסה, לא יפתחו אותה, יסגרו אותה, אי אפשר לפתוח אותה. ויראו איך מסתדרים מ-8,000. את זה עם מאות אנשים. ויראו איך מסתדרים עם 8,000. אז ברוך השם, אני אשלח 30. זה צריך בעיה אחרת. ברוך השם. יראו, לא להתעסק. יראו איך מסתדרים. יראו איך מסתדרים. כי כשאדם חושב שהוא רוצה, כשאדם חושב שהוא רוצה משהו, יעשה חסימה, יעצור. יבדוק באמת אם זה מה שהוא צריך. יבדוק באמת אם מה שצריך. וזה מוביל אותנו לתדר הבא, למציאות הבאה. והכל מהפסוק הזה. גברת, הכל בסדר אצלה. אמא שלה לא פגעה באף אחד שהייתה ילדה קטנה. לא מתחתנת, למה לא מתחתנת? כי היא לא יודעת מה היא רוצה. כל דבר שמביאים לה לא טוב. לא, פה יש בעיה, הרגל נמוכה מדי, השיער קצת לבן, קצת שמן, פעם הוא היה בספורט, אני רוצה מישהו יותר שחוזר לספורט. לא, כל מיני סיבות, אתה לא יודע מאיפה אתה שומע. למה את לא רוצה אותו? המסגרת של המשקפיים שלו לא משהו. אני אומר את זה ברצינות, אתמול פה מי ששמע יודע. שמע את השוק שלי. אמרתי, מה? צעקתי. המסגרת של המשקפיים לא עקבית. אתה לא יכול להגיד לאותה נחמדה, בת 37, אתה לא יכול... לא משנה שהיא מושלמת עולה, אתה לא יכול לומר, אתה לא יכול לומר לה, אתה לא יכול לומר לה, טוב, אבל אפשר להחליף את המסגרת. אתה לא יכול לומר את זה, כי אם ברגע שהתמקדה למסגרת של המשקפיים, אז יש כאן בעיה יותר עמוקה. אז פעם באה זיהה על הצווארון ועל כפתור של החול. זה לא להחליף מסגרת, זה לא הפתרון. יש כאן בעיה עמוקה, כי בן אדם לא יודע מה הוא רוצה. וכשאתה לא יודע מה אתה רוצה, בדרך כלל, כשאני אגיד לכם לבחור מספר מ-1 עד 10, בדרך כלל, כל מי שיגיד לכם, יטעה במספר שבחרתם. בלי לומר אותו בקול, רק לחשוב. יטעה בדרך כלל. אבל בדרך כלל, שאני לא יודע מה אני רוצה, אני תמיד אעשה החלטות שהן לא נכונות. אז אותה בחורה תאהב בחור שהוא לא ירצה אותה, או שיפגע בה. או שינצל אותה, או שישחק איתה. אבל הבחור הטוב מפריע לה... החזות שלו, הטיפה בדיבור, או טיפה במשקפיים. סתם אני נותן דוגמה, כן? כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. כי אנחנו חושבים שאנחנו שלמים, אנחנו חושבים שאנחנו בפרפקט, אנחנו דורשים משהו שהוא גבוה. גם באוכל. אנחנו חושבים שאנחנו רעבים, אנחנו לוקחים כמות אדירה, ואני מבטיח לכם שכל מי שיעשה את זה, אני מבטיח לכם מילה, כל מי שיעשה את זה, וכך אפילו טיפה פחות מחצי, לא חצי, טיפה פחות מחצי, אפילו פחות מחצי, ויוכל, ויחכה במשך 12 דקות על השעון, אם הוא יהיה מסוגל אחר כך לאכול משהו אחר, מה שירצה יקבל, מה שירצה יקבל. כל אחד יעשה את זה. עשית את זה? נו, נכון, אני צודק או לא? צודק. 100%, 100%, זה בדוק. מה שאנחנו רוצים מוביל אותנו למקום, מוביל אותנו למקום שההחלטות שלנו הופכות להיות שגויות והדרך הופכת להיות יותר קשה. עכשיו, מבחינה בריאותית, מבחינה נפשית, מבחינה מחשבתית, לעולם בהיסטוריה לא היה מצב שקופות החולים, חברות התרופות ובתי החולים מלאים בלקוחות, בקליינטים, כמו בתקופה האחרונה. בשנים האחרונות, אני מתכוון. לעולם לא היה מצב כזה. אפילו במגפות לא היה מצב כזה. מצב שאין מיטות בבתי החולים. מי שיודע בקושי אין מיטות. מצב שהחברה נמצאת בנקודה של שפל, שהדבר היחיד שמעודד בה זה שיכול להיות שיגיע המשיח. שיכול להיות שבקרוב מגיע המשיח. יכול להיות שזאת הנקודה של השפל. אבל מה הבעיה? שכל אחד עם עצמו יושב עם עצמו, הוא מרגיש טוב עם עצמו. הוא אומר, החברה במצב גרוע. אבל אני בסדר. החברה במצב גרוע, כן, תראה שם הקרב בר שבע, תראה מה קרב. החברה במצב, אני בכל טוב אצלי. לומד, מתקדם, עובד. אבל לא יודע שכל זה, תהליך אחד גדול, שכל אחד בקטנות שהוא עושה, בקטנות, בפעולות הקטנות, משפיע על הסביבה, ומביא אנרגיה שלילית לעולם. בגלל זה, גם הפתרון לזה, שכל אחד מאיתנו יעשה מעשה טוב לאדם שמולו, גם כשהוא לא צריך. וידע שאם הוא עושה מעשה טוב כשלא צריך, יכפיל את הברכה שלו פי אלף. פי אלף. כשאדם עושה כשהוא לא צריך, זה דבר יותר גדול. דבר הרבה יותר גדול. למרות, שבתורה יש עניין שמי שמצווה ועושה יותר גדול מבחינה רוחנית ממי שאינו מצווה ועושה. מה זאת אומרת? מי שמצווה ועושה, נניח עכשיו יש גוי ויש יהודי. הגוי החליט לשמור שבת. לא ציוו אותו לשמור שבת, הוא החליט לשמור שבת. סתם אני אומר דוגמה, אני יודע שהוא חייב איתה, אבל בעיקרון יחליט לשמור שבת. והיהודי ימשיך לשמור שבת כרגיל. כמובן שהציווי על היהודי ייתן השפעה יותר חיובית מאשר על הגוי. זה שהוא חייב מיטה, הוא חייב מיטה, הוא יעשה חילול שבת קטן, בסדר? אבל בעיקרון לשמור את השבת. ההתלהבות בשמיים, באופן טבעי, כשעכשיו נניח המורה נותנת עבודה בכיתה, רק לאלה שקיבלו ציון מסוים. לפתע בא בן אדם, ילד, תלמיד, ומגיש עבודה למרות שהוא לא צריך. איך המורה מתגאה, איזה כיתה טובה יש לי, איזה תלמידים עושים מעבר למה שהם צריכים לעשות. נכון? ככה זו המחשבה? לא, בתורה לא. בתורה גדול המצווה ועושה, כי מי שמצווה, אוטומטית הוא לא רוצה לעשות. ברגע שאני קובע לך מה לעשות, אני אומר לך, תשמע, אתה צריך לעשות כך וכך וכך, אוטומטית אתה רוצה להתנגד. כי אתה יש לך את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית גורמת אוטומטית להתנגדות. אז ככה אתה במעלה יותר גדולה ממי שמצווה, מי שלא מצווה, שעושה על דעת עצמו. אבל בעיקרון, מה שדיברנו זה משהו אחר. כשאתה לא צריך לעשות טובה לחבר שלך ואתה עושה אותה, אז אתה הופך להיות גדול פי אלף אם אתה עושה את הטובה סתם ככה באופן כללי. אנחנו מוכרחים לייצר תהליכים שבהם אנחנו משפיעים טוב על הסביבה, ובהם אנחנו מתמקדים במודעות העצמית שלנו, ומודעים לסטטוס שלנו, למצב שאנחנו נמצאים בו. וברגע שיהיה את המודעות הזו, אנחנו גם נוכל משם לפעול ולהחליט החלטות נכונות שיובילו אותנו לנקודה הנכונה. שהיא אושר, שמחה, חיבור רוחני, הצלחה, בריאות. יש אנשים נדירים שיודעים לעשות את הדבר הזה. הם לא רבים, אבל זו פעולה כל כך פשוטה, כל כך פשוטה, שיכולה לפתור המון המון בעיות. כי למעשה, מבחינת המורכבות של נפש האדם, המורכבות היא כל כך גדולה שלומר, היא כל כך גדולה שנותנים כדורים. תיקח כדורים. זאת אומרת, אין לנו אפשרות מילולית לתקן אותך. כן, למרות שיש תורה שלמה, שנקראת פסיכולוגיה, שהיא אמורה לתקן אותך בלידי דיבור. אבל הגיע למצב שנותנים את זה כי אין. כי באמת הנפש כל כך פגועה מכל מה שהיא רואה, החוויות שהיא חווה, המקרים שאנחנו שומעים כל יום, כל החושים הופכים להיות חסרי רגישות. כבר שום דבר לא מזיז. אז אדם שסוף סוף בגרשיים מתחיל להרגיש משהו, גם אם זה שלילי, גם אם זה דיכאון, אבל הוא נתפס בזה. טוב לו עם זה. הוא מחפש את זה. כי סוף סוף הוא מרגיש משהו, למרות שזה שלילי. וטכנית, שכלית, חיצונית, הוא רוצה לצאת מזה. ילך לכל הרופאים, ילך לכל המקומות, ילך לכל הרבנים. לקמאות ולכדורים ולהכל. הוא רוצה לצאת מזה. אבל כשיש את התחושה השלילית, בגלל שהנפש שלנו כל כך חלשה וכהה, אז הבן אדם נהנה מזה. ועוד פעם, זה הכל בגרשיים, כן? הכל במרכאות. בסופו של דבר, התהליכים הפנימיים שאדם עושה עם עצמו, החיסרון שלהם הוא כזה. כשאדם עושה תהליך פנימי, הוא לא מקבל את התוצאה בזה הרגע. כשאדם עושה תהליך פנימי, זה יכול לקחת לפעמים גם שנים, כדי לקבל את התוצאה, כדי לקבל את התחושה, כדי לקבל הרגשה טובה. יכול לקחת גם שנים. אבל בכדורים זה לוקח מקסימום שבועיים. יצר הטוב ויצר הרע. יצר הטוב נותן לך הצעות, מציע לך הצעות הכי איכותיות והכי נחמדות. אבל אין, לא מרגישים את ההנאה בזה הרגע. יצר הרע נותן לך הנאות כאן ועכשיו, תשלום מזומן. זאת המהות של הנפש. יצר הרע יודע לשלם במזומן. הבריחה מהמציאות, הבריחה מהבעיה לתשלום במזומן. יצר הטוב זה תהליך שלוקח זמן, ועבודה פנימית עם עצמך זה גם תהליך שלוקח זמן. הבעיה בעבודה פנימית, שהיא כזו. עכשיו, אני מניח לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה, ולאט לאט לאט מגדל הלבנות עולה, עד שכמעט הוא מתמוטט, וזו העבודה הנפשית שלי. ברגע שיש לי משבר, אני פשוט מוריד את היד, מגרד בראש, סתם אני אומר, הכל מגדל לבנות, כל מגדל לבנים נופל ומתמוטט. זאת העבודה הנפשית. ברגע שהתחלת בתהליך ונפלת בו, אז אתה תדע שזה לא נזק פשוט, זה נזק מורכב. אנשים אומרים, אין ייאוש בעולם כלל, וזה נכון, אין ייאוש בעולם כלל. אנשים אומרים שאם נפלת תקום, שכתוב גם שבע נפל צדיק וקם, הכל בסדר. אבל כן צריך לומר את זה, כן צריך לומר את זה, שלפעמים המשפטים האלו, אני לא יכול לצאת נגד המשפטים האלו, כן? אבל לפעמים המשפטים האלו גורמים לאדם לזלזל, במילה קשה אני אומר, לזלזל טיפה בתהליכים הרוחניים שהוא עושה. אדם שמחליט לפעול פעולה מסוימת וניח להיפטר ממידה שהיא לא טובה לו, הוא עושה את התהליך, ויצר הרע מתחיל לשחק איתו, התאווה שלו, ההתמכרות שלו, לא משנה מה, הוא אומר לעצמו את המשפטים האלו לא בזמן, לא בזמן הנכון. המשפטים האלו נכונים, אבל אנחנו משתמשים בהם לא בזמן הנכון. מה זאת אומרת? לפני שהוא נפל, הוא אומר אין ייאוש בעולם כלל, אפשר לקום מחר, אפשר לעשות תקן, כולם מתקנים, ואז הוא נופל. נכון? צודק, כולם יודעים את זה. זה לא נכון, לא שם צריכים לבוא המשפטים האלה במוח. המשפטים האלה צריכים לבוא אחרי שאדם נפל, אין בעיה, כל אחד יכול ליפול. נופלים, אף אחד לא אומר שאדם מושלם, נופלים. שם צריכים לבוא האנרגיות של המשפטים האלו, לקום, להתעודד, שם, אחרי שנפלת. לא לפני שנפלת אתה משתמש בהם ומפיל את עצמך. זה חשוב מאוד, צריך לדעת, כי אנחנו שומעים שיעורים, שומעים דברי תורה, דברי חוכמה, צריכים לדעת באיזה מקום להשתמש בהם, לא תמיד זה טוב להשתמש בהם. יש בן אדם שיגיד, אוקיי, ההורים שלי סובלים, קבל את אביך ואת אמך ואני אביא להם מוות מתוכנן, איך קוראים לזה? איך? המתת חסד. ההורים שלי סובלים, כיבוד הורים. זה לא נכון, זה הכי, זה העיוות. למרות ששכלית, איכשהו, מישהו, לא יודע מאיפה, יכול להבין את זה. אבל זה עיוות. אנחנו צריכים, אז המודעות היא שלפעמים העבודה הנפשית היא כל כך מורכבת. כשאדם מושך את היד שלו, הכל נופל. זה לא חייב שהכל יישבר, לא חייב שהכל יתפרק, אבל זה נופל, יש ירידה. אז צריך עוד פעם. עוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה. אבל כאן מגיע הכוח של פורים. כאן מגיע הכוח של פורים. שזה מה שנכנסנו השבוע. כל השנה אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת. הפורים זה הסוד של שינוי קיצוני לשינוי קיצוני, של נפילה וקימה. כל השנה אנחנו מתנהגים בהתנהגות מסוימת, לבושים בצורה מסוימת. בפורים אנחנו הופכים הכל, מפילים את הכל, מתחפשים, שותים, מאבדים את המודעות. מסתיים את סעודת פורים, זמן מנחה, זמן ערבית, שקיעה, חוזר להיות באותו תדר שהיית לפני כן. אין מה להמשיך. מאותו מקום בדיוק. שזה הסוד, שפורים ככיפורים. פורים, כיפורים כפורים, פורים ככיפורים. יום הכיפור, אותו דבר. אנחנו נמצאים, הרי פורים וכיפורים מחוברים, לא רק במילים. יום כיפור, לאחר יום כיפור, אתה מגיע לתדרים של שמחה. נמחלו לך כל העוונות. אדם נקי, אדם חדש, לא משנה מי אתה, נמחלו לך כל העוונות. כמו שעשתה תשובה, מתקדם, מתקדם, מתקדם. מגיע לפורים, הפיק של השמחה הכי גדול. צריך להיות שמח בפורים, מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. הפיק של השמחה מגיע למקום הכי גבוה. לאחר מכן, פורים מסתיים, השמחה יורדת, מתחילה לרדת, 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 אתה מתחיל להגיע למקום של רוגע. יורד עד שמגיע לימים הנוראים. ימים הנוראים אתה מגיע למקום של פחד, ראש השנה, מקום של יום הדין, בית משפט. יום כיפור מסתיים, שוב פעם אתה מגיע לשיא של השמחה. זה המעגל של השמחה והפחד בחיים. פורים ככיפורים, הקשר בין פורים לכיפורים הוא ברור. יש מקום אחד שאתה יכול לצאת בו ולעשות שינוי קיצוני להכל, אבל מחר אתה חוזר, תמיד יש מקום לחזור. זה ברור שיש מקום לחזור, תמיד. אבל אנחנו צריכים להבין שבתהליכים הרוחניים שלנו אין לנו אפשרות ליפול. אין אפשרות ליפול, כי אני אגיד לכם את זה ככה, זה כמו אדם שקיבל ברכה מהמלך ויש לו אישור להיכנס לחדר האוצר ולאסוף כל מה שהוא רוצה. הם חכמים שם. אהבת. הם חכמים שם. אז מה הם עושים בכניסה? שמים כל מיני עוגות, כל מיני דברים טעימים, דברים מגרים, דברים צבעוניים, כל מיני תמונות יפות במסדרון הזה. עד לחדר האוצר. האדם שהתעכב במסדרון, כל רגע שהוא יתעכב, הוא יפסיד מיליונים. במקום זה הוא יוכל לקחת יהלומים, לקחת זהב, שרשראות, אנטיקות, דברים יקרים, אחר כך שימכור אותם יקנה כמה שולחנות של קיבוץ שירצה. אבל כשהוא מתעסק לך באבל, בשטות, כל רגע, כל טעות, כל שנייה, הוא משלם עליה. נכון? אז גם התהליך הרוחני, כשאני עושה שינוי, ואני מחליט לעשות את השינוי, יש קצב מהיר, קצב איטי, אבל כל עוד שיש קצב, אני בסדר. ברגע שהפסקתי וחתכתי, תדע, אין יוש בעולם כלל, טיפול, תקום. אין בעיה. אבל כשאתה מפיל את הכל, תדע שזה תהליך מאוד מאוד קשה, מאוד קשה להחזיר את כל מה שעברת וכל מה ששינית. זה כמו שאדם חס שלום להבדיל אלף אלפי הבדלות, אצל הגויים, כמו ערבי שחולה, מחבל, חולה, חולה במחלה. עבר לו. אחרי שנה עוד פעם חזר לו. בפעם השנייה שזה חוזר, זה כאילו מסובך הרבה יותר. מסובך הרבה יותר מהפעם הראשונה. ככה זה. אז להבדיל, כן, בחרות על המחבלים בעזרת השם, הבן אדם שהוא נמצא במקום רוחני של ריפוי עצמי, ותיקון, והתקדמות, ידע שגם גם אם האדם נופל, גם אם האדם נופל, כל אחד נופל. אף אחד לא יכול להישאר באותו מקום כל הזמן. יש כאלה שנופלים, יש כאלה שפחות, יותר. כל אדם נופל. אבל תמיד שתהיה לו אחיזה בתהליך הרוחני שהוא עשה, שלא יעזוב. שיהיה לו אחיזה שם. אפילו דבר קטן. אפילו ימשיך לעשות דבר קטן. כמו נניח שיש באנשים שלא מצליחים להחזיק את עצמם מבחינת תאוות או מידות מסוימות. אז ידוע שהעבירה גוררת עבירה. אז אומרים, לא, בשום פנים אופן, גם אם עשית עכשיו את החטא, תוחז במצווה, תתפלל, תמשיך לברך, לא משנה מה, תמשיך, תעשה. אל תפסיק. תוחז במצווה. כי זה החבל היחידי שלך לרוחניות. זה המקום היחידי שאתה יכול להינצל ממנו. זה המקום היחידי שיכול להתנקות בו. לשמור, אחר כך, בסדר, תקום, יהיה לך יותר קל לחזור. איך הדרך תהיה סלולה. וזה חשוב לכל תהליך שלנו. גם בזוגיות, גם בפרנסה, גם בחיים הפנימיים שלנו, עם בני הזוג וגם עם הילדים. כשאנחנו עוברים תהליכים, אנחנו מקרינים אותם לסביבה. אנחנו חייבים להקרין את הדברים הטובים. כמו סיפור מפורסם, מי שיודע פעם באמריקה, כשברחו היהודים מארצות אירופה בזמן השואה, הם הלכו לאמריקה. הלכו להיות שם, גרו שם, והתחילו לעבוד. אתם יודעים, היו המון המון חרדים בשואה. הילדים שלא עובדים בשבת, לא עובדים בשבת. יש בשבת מי שעובד בשבת, אין לו ברכה בכסף, וגם אם יש לו כסף, אין לו בברכה, וגם אם הוא חושב שיש לו בברכה, זה עניין של זמן שיקרה משהו. ידוע ששבת, לא, נכון שהתורה, כמו שאמרנו, אדם שעושה מצוות או משהו, זה לא מתחייב לו בכלום, אבל יש כמה דברים שידוע לא מתעסקים איתם. נשים, נרות שבת, נידה, דברים כאלה, לא מתעסקות. גברים, תפילין, נשים נשואות ושבת, לא מתעסקים. יודעים, דברים אלה מקבלים מכות כאן ועכשיו. נכון שיש את מה שדיברנו, שהקדוש ברוך הוא לא נותן, אבל אלו דברים שניתנו כמתנה לעם ישראל, אין אפשרות להתעסק איתם, זה לא מובן בשכל. ידוע ששבת אין בה ברכה. מי שעובד בשבת, אין לו ברכה בכסף. יגידו לכם את זה גם החילונים הכי גדולים. וקרו מקרים שסגרו עסקים בשבת, והיו מרוויחים שם יותר, הרוויחו הרבה יותר כסף מאשר סגרו בשבת, עם יום עבודה אחד פחות. איך? רק השם יודע. מאות אלפים שאנשים עושים את זה ויודעים את זה, והרבה אנשים לא עובדים בשבת, גם חילונים גמורים, יודעים אין ברכה בכסף. כולם יודעים את זה. נכנס אדם, מחפש עבודה באמריקה, הוא יודע, הוא עובד מיום שני עד יום שישי. יום שישי לא מגיע לעבודה, מפטרים אותו. ככה הולך ומחפש עבודה גם. אין דבר כזה באמריקה שבת, אתם יודעים, יש להם יום ראשון. אין דבר כזה שבת. היו שתי משפחות. שתי משפחות, תלמידי חכמים. משפחה אחת, כל הילדים גאונים. מוסרים, תלמידי חכמים, צדיקים גדולים. משפחה אחת, כל הילדים חילונים. כל הילדים חילונים, גמורים, בלי שום שמץ של מוסר, השם ישמור ויציל. ממש. התנהגויות של פגיעה בזולת, כל מיני דברים כאלה. לא קשור, לא כל חילוני הוא לא מוסרי, חס ושלום. לא אמרתי את זה. רק אני אומר את הסיפור כמו שהוא היה. לאבא החרדי שהילד שלו חילוני, זה סוג של חוסר מוסריות. אני צריך לדעת את זה. יש חילונים מוסריים, זה לא קשור, אני לא... חס ושלום. שאלו, תספרו, לקחו את שני ההורים האלו. איך? שניכם חברים, מכרים, גרתם ביחד, עברתם ביחד את השואה. אותו סגנון של משפחות, אותו סגנון של לימוד הכל. איך זה קרה? ושני ההורים סיפרו משהו מעניין. האבא הראשון שכל הילדים שלו חילונים, הגיעו אותו, תחקרו אותו והגיעו למסקנה, מה הוא היה עושה? יום שישי, הוא לא היה מגיע לעבודה, שומרים שבת. יום שני היה מקבל מכתב פיטורים. היה נכנס לבית. יא שבת הזאת עוד פעם, לא נתנו לי, עוד פעם לא תהיה פרנסה. הילדים קלטו שליליות. האבא השני לעומת זאת, מה היה אומר? בזכות השבת, אנחנו שומרים על השבת מול הפרנסה, איזה כיף, אנחנו ניצחנו את התאווה של הכסף. אנחנו על שבת בשבילנו דבר מספר אחד. הקנה להם את זה באהבה. השתיים אמרו אותו תהליך. שאמרו אותו דבר בדיוק. אחד יסתכל בצורה שלילית והקנה את זה לילדים שלו. השני יסתכל בצורה חיובית והקנה את זה לילדים שלו. וזאת התוצאה. וזאת התוצאה. כשאני מודע לעצמי, כשאני מחובר לרוחניות הפנימית שלי, ואני יודע שאני לא מושלם, ויש לי תמיד עוד מה לתקן, אז צריכים לדעת. גם כשמדברים עליי, אני אומר, יש לי מה לתקן. למרות שלא עשיתי כלום, יש לי מה לתקן. אבל כשאני יודע שיש לי מה לתקן, אני לא נפגע מזה. לא נפגע, לא נכנס לדיכאונות. אמרו עליי, דיברו עליי, השכנה, לא נכנס מזה למחשבות. יש לי מה לתקן, אני יודע שיש לי מה לתקן. כשאני חושב שאני מושלם, מישהו ידבר עליי, מה דיברו עליי, עשו לי כאן, נפח את החזה ומתחיל להיות. בכל דבר ככה בחיים. אם זה בזוגיות, אם זה בנפש של האדם, אם זה בהתנהגויות בין אדם לחברו. תמיד, תמיד זה קורה. כשאדם חושב שהוא בטופ, תמיד הוא ישים לב לכל דבר, וכל דבר קטן יפריע לו, ולא תהיה לו מנוחה. כשאדם מודע לעצמו, הוא יודע שצריך לתקן, צריך להשפיע, צריך לשנות, אז גם אם נותנים לו ביקורת, הוא יקבל אותה באהבה. וזה ה-200.5 עומקו, ה-200.5 עומקו, ה-200.5 קומתו. ברכה והצלחה, בשורות טובות. מי שרוצה שאלות, בבקשה. יש לנו זמן לשאלות, נוראי? תדברו בקול, כי אני חצי אוזן. אפשר לחבות ההקלטה, רבנו, תגיד לו שאפשר לחבות ההקלטה. מחדשת או מקדשת?